טוב לרונן ברגמן.
שלום נורית.
חבר מערכת ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, מחבר הספר השכם להורגו, שנדמה לי שזה פשוט הספר האחרון שלך, כי יש לך עוד כמה.
נכון. שלא יצא עדיין לצערי בעברית, בקרוב אני מקווה.
אז בכל זאת אנחנו בשבת בבוקר, אז נפתח בשאלת השאלות, מה אתה עושה בדרך כלל בימי שבת בשעה הזו?
אותו דבר שאני עושה בכל אחד מהימים האחרים של השבוע.
עובד.
מינימום, עובד. מינימום זה שיש באופן טבעי, כי זה גם בניגוד לשישי, שזה לא שבת בארצות הברית, לא יום חופש בארצות הברית, ואז העבודה שם מתעוררת כרגיל בשתיים בצהריים, שבע שלהם, אז יש פחות טלפונים, גם מהצד הישראלי וגם מהצד האמריקאי, וגם אירופה, המטה הקדמי בלונדון, גם הוא בחופש, מזל. אז אלה הם כן יש אירועים דחופים, אני עובד על הדברים האלה שנשארו, שלא הספקתי במהלך השבוע. פרויקטים, ספרים ודברים אחרים.
כן, אתה עיתונאי מאוד פורה. יש לך, אתה גם בשני עיתונים מאוד גדולים עובד, מייצר להם לא מעט, כתבת כמה וכמה ספרים. מה המחיר שאתה משלם על הזמן הרב הזה שאתה משקיע בעבודה?
קודם כל, אני חושב שמי שמשלם את המחיר זה אנשים שמסביבי. יאנה זוגתי, אשתי בראש ובראשונה, אבל אני חושב ש... וזה בעיקר הדואליות הזאת, וגם במקומות העבודה, וגם באזורי הזמן. כי עיתון צריך לצאת, האונליין עובד בשניהם, וזה גם המחויבות לכמה פרויקטים מקבילים גדולים, כמו ספר גדול, או פרויקט דוקומנטרי מאוד גדול, שסיימנו עכשיו לאפל טיווי, סרט דוקומנטרי באורך מלא, ש... יושק בקרוב, וכל הדברים האלה הם גובים, אני חושב, מחיר משעות השינה שלי, אבל יש בזה מידה מסוימת של שחיקה, יש בזה גם מידה מסוימת של מתח, אבל אני עובד הכי טוב בלחץ. ואני בחרתי, אני אוהב את זה, אהבה ענקית, זה מקצוע, פוליצר אמר פעם, זה המקצוע שהיינו עושים גם בחינם, אז היינו עושים את זה. אגב, המולים בישראל גם מאמינים בזה.
כן, כן, ברור.
שצריך לעבוד בחינם, אבל במה שקשור אליי, באמת, הייתי עושה את זה בחינם, זה אין עוד עבודה כזאת בעולם, אני לא מתאימה לכל אחד, אבל אין עוד עבודה כזאת בעולם.
לא, זה נכון, כי אני מאוד מזדהה עם זה, יש בזה קסם, מה שמאפשר כמובן לאנשים שמשלמים מזכורות לנצל את זה, אבל זאת התמכרות שבאמת קשה לוותר עליה.
אפידמית.
כן. תראה, בשנה האחרונה בילית לא מעט, בילית במרכאות כפולות ומכופלות באוקראינה, יחד עם הצלם זיו קורן. קודם כל, איך נולד הרעיון הזה? פשוט לנסוע לשם ולשהות שם, בזמן שרוב העיתונאים באמת היו שם בהתחלה, מישראל וגם ממקומות אחרים, אבל בשלב מסוים עזבו.
אני, ביום שזה התחיל, גם אמרתי, גם כתבתי שזה בעל פוטנציאל להיות אחד מהאירועים החשובים ביותר מהסוף מלחמת העולם השנייה, אם לא החשוב. אני חושב שכרגע, עוד לא יודעים איך זה ייגמר, אבל כבר כרגע אפשר להגיד שזה לפחות ברמה של איחוד הגרמניות, נפילת הגוש המזרחי וחומת ברלין, אם לא יותר. זה אחד. בשתיים, שלושה ימים, ורציתי להיות שם. והדבר הנוסף שבאמת הביא לפעולה הזאת, זה ששלושה ימים אחר כך, נדמה לי שמשרד החוץ הורה לעיתונאים הישראלים לצאת, והתקשרתי לנטע לבלי, העורך הראשי, באמת המעולה, שהוא גם עמית, גם חבר, גם עורך, ושאפשר לכל הפרויקט הגדול הזה, שהוא לא מובן מאליו בתקשורת ישראלית, שבדרך כלל עסוקה בעיקר בישראל. ואמרתי לו, נטע, שמע, זה, נזכרתי בביטוי הזה מהנסיכה הקסומה, This is inconceivable. זה לא מתקבל על הדעת שלא יהיה עיתונאי ישראלי, לא סתם עיתונאי, עיתונאי ישראלי שידווח לישראלים מקייב הנצורה, כי זה היה שנייה, כך חשבו, לפני שהכתר הרוסי על העיר נסגר אז. אמרתי לו, זה לא, אז הוא אומר, טוב, מה אתה מציע? אמרתי לו שאני אסע. הוא אומר, תשמע איזה קטע, בדיוק זיו קורן התקשר עם אותו דבר.
זיו קורן הצלם.
הצלם, כן, צלם, באמת, צלם הכי טוב בישראל, אם לא במזרח התיכון. אז נטע שואל, זה בסדר? אנחנו שנינו, גם זיו וגם אני, יודעים בתור אנשים נטולי אגו לחלוטין. אז נטע שואל, בצחוק היה, כן? אתם תסתדרו? אמרתי לו, אנחנו מכירים הרבה מאוד זמן, לא היינו אף פעם, למרות שעבדנו ביחד, עשינו רק שנה קודם, עשינו כתבה ענקית לניו יורק טיימס מגזין על השנה של הקורונה בעולם החרדי.
נכון, פרויקטים, הרבה תצלומים, אני זוכרת את זה.
המון צילומים, זה 15 עמודים צילומים, ואנחנו לא היינו לרגע אחד ביחד, זיו נסע לעניינה, ואני פעלתי בענייני, ויצא אחלה. ואנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, יותר מ-20 שנה, אבל לא היינו ככה ביחד. ונדברנו לנסוע להם אחרת בבוקר, זיו התקשר אליהם 12:30, אומר, אתה לא מאמין אחי, יש לי קורונה. ואני אומר לעצמי, איזה בסה, עד שזה יחלים, המלחמה תיגמר. עכשיו אנחנו שנה אחרי.
כן, שנה אחרי.
אנחנו שנה בדיוק אחרי, ואיפה אני ואיפה האופטימיות שלי? אני תמיד אומר לאנשים, תקשיבו, אני יכול לספר לכם מה אני מעריך שיקרה בעתיד, אבל באמת, תבינו שהאופטימיות שלי, הבלתי נגמרת, התמימה לפעמים, היא משפיעה על היכולת שלי להעריך את העתיד, עדיף שאני אתעסק עם העובדות של ההווה. זיו החלים, ולא החמצתי, לצערי ולשמחתי, לא החמצתי את המלחמה, ונסענו לשם, ועלינו על מה שהוגדר בתור רכבת הלילה האחרונה לקייב, מלביב. היינו כמה ימים בלביב, ראינו את מה שקורה שם, ואז המשכנו הלאה, והיינו באמת שבועות ארוכים, פעמיים כבר. בתוך המלחמה, בתוך האש.
שמע, אני דיברתי איתך משם כמה פעמים במסגרת השידורים פה בגלי צהל, ואנחנו מכירים לא מעט שנים. אני זוכרת שבראיונות האלה שמעתי אדם שעובר עליו משהו אמיתי. זאת אומרת, היה שם המון רגש והייתה שם... החוויה נקרא בקול שלך.
אני תמיד אומר שיש ביני לבין הסיקור, הדבר, בין החיים המקצועיים לחיים האישיים, יש חומה סינית. היא למשל מתייחסת, זה שייך לעניין אחר, אבל זה כדי להסביר על זה שכדי לגרום לאדם, למקור חסוי, סודי, איזה איש מוסד שיודע כל אומנותו בלעשות מניפולציות על אחרים, לעשות עליו מניפולציה כדי בסוף לקבל את המידע. ושצריך לבנות את החומה הסינית הזאת כדי שזה לא יעשה פרוליפרציה לחיים האישיים שלך, שלא תתחיל לעשות לאנשים בחיים האישיים שלך את אותם תרגילים. אבל... זה נוגע גם לרגש, כאילו ראיתי, זיו גם, ותיק קרבות הרבה יותר ממני, ואנחנו רואים כל הזמן דברים נוראים. וזה לא עובר, זה כמעט אף פעם לא עובר. אגב, פעם אחת שאני זוכר שזה עבר, זה שכתבתי את הספר למלחמת יום כיפור, וקיבלנו את ההקלטות, אמיתי גיל מלצר ואני, המקוריות של המלחמה, של אף אחד לא שמע ואף אחד לא ידע שקיימות עד אז, של בונקר הפיקוד של דבלה, ובאיזשהו שלב של ההקשבה להקלטות, גורדיש התחיל לבוא לי בחלומות. זה אני זוכר, זה כבר היה לפני 20 שנה, זה אני זוכר שזה עבר. ופה המלחמה באוקראינה עברה את זה. והיא עברה את זה קודם כל כי החוויה היא מאוד אינטנסיבית. זה רק הנחנו את הדברים במלון בקייב, ובום, יש שתי נפילות לידינו ואנחנו רצים. ומאה זה פשוט...
בלי הפסקה.
ongoing, בלי הפסקה. הצלחנו, נכנסנו, היינו העיתונאים הראשונים אחרי חודש להיכנס לתוך אירפין, עם כוח קומנדו אוקראיני, בתוך הלחימה עם הרוסים, היינו במחמות, היינו בטורסקה, היינו, כאילו, אני יכול להמשיך. אבל החוויה הזאת, זה דבר אחד. דבר השני, הממדים של המלחמה. אני עד פברואר, עד 24 בפברואר, כשאנשים היו שואלים אותי בהרצאות, נו, מתי תתחיל המלחמה בין ישראל לאיראן? הייתי אומר להם, לא, היא התחילה כבר. פשוט, המלחמות, הסברתי להם בידענות ובביטחון, במאה ה-21, לא מתנהלות.
כמו
תורים ארוכים של שריון, של דוארים, של, כן, בלב אירופה. והנה, אז המלחמות המודרניות במזרח התיכון, הן לא מתנהלות ככה, לא מודרניות שם, הן כן מתנהלות ככה. אז הממדים, זה לא, הרי אנחנו רואים בתים מופצצים, אנחנו רואים בתים בסדרות, אנחנו רואים את זה, אבל זה לא ככה, שם זה ממדים מטורפים.
מה זה, ערים שלמות, שכונות שלמות שנמחקו?
ואם בסיבוב הראשון, מה שראינו, כי זה מה שהיה, זה את אירפין הרוסה, עכשיו, זה אלפים, אלפי קילומטרים רבועים, שאתה נוסע, וכל... בית ארוס. זה כאילו שעשו הפצצה, היא אפילו לא קרפט בוים, היא פשוט כל דבר שעומד, ארוסים הורידו אותו. כל דבר שעומד. והדבר הנוסף זה שראיתי את המלחמה עוד בשנייה של הפלישה, שעוד הייתי בארץ, דרך העיניים הדומות של יאנה, של אשתי, שבאה משם ורואה את המולדת הישנה נחרבת.
יש את המשפחה שם? עדיין?
לא. לא, אבל אנחנו גם נסענו שם, היינו נוסעים הרבה לשם מעניינים חברתיים, יש חברים ויש נופים, והכל נחרב. עכשיו, היה לנו, עלינו על הרכבת האחרונה לקייב, מלביב. בעצם לפני זה, יום לפני זה היינו בתחנה המרכזית, היו שם מאות אלפי, עשרות אלפי פליטים. היה שם איזה מראה נורא של תינוק, שמת בידיים של אמא שלו, זה באמת היה מזעזע. אבל פתאום, בתוך כל ההמון הזה, איבדתי את זיו, היה קר, היה איזה מינוס, 12-13, אי אפשר היה, זיו היה צריך לטפל את המצלמות, אני, את המכשירי הקלטה, בקיצור, אתה מוריד לשניית הכפפות, והידיים מתחילות לחוב, ופתאום ראיתי את סבתא שלי. עכשיו, זה לא באמת סבתא שלי, ידעתי שזאת לא היא, זאת פשוט קשישה שמאוד דומה לה, ואני הרגשתי כאילו, פתאום אתה מסתכל, זה הבית.
רגע, אתה אומר ככה בגלל שבעצם גם אימא שלך באה משם, אוקראינה.
המשפחה של אימא שלי באה מאזור טרנופיל בוצ'אץ', שאז היה פולין, והיום הוא אוקראינה. ואז אני עולה על הרכבת, ויאנה ואני עושים וידאו צ'אט, ואז יאנה אומרת לי, על דברים שלא נמצאים בתוך התמונה, היא אומרת, מצד ימין יש סמיכה, ומעל הסמיכה יש את הציפית, וליד זה יש קרית, ואני אומר לעצמי, רבק, איך היא יודעת, הרי זה לא בזה. ואז, פתאום שנינו מבינים שהיא אומרת את זה ככה, כי היא אומרת, הלך לישון, תיקח לך את הסמיכה, כי היא, זה הרכבת שהיא הייתה נוסעת בה בתור ילדה.
יאללה.
זה לא השתנה, אני חושב שגם הסמיכה לא השתנתה, וגם אותה סמיכה, אני חושב. וזה, פתאום כל העולמות מתחברים, פתאום בלילה שאני, אנחנו שנינו בתוך הקרב בירפין, קר נורא, וזה היערות ש... שאימא שלי וסבתא שלי קברו בהם את סבא בשלג, כשהנאצים ירו בו, והם הצטרפו לפרטיזנים, וזה החורף. ואני יושב, אנחנו יושבים עם האוקראינים, זי ואני, עם הכוח האוקראיני הזה, ואוכלים את מה שיש, היה שם איזה נקניקיות, זה מה שיכולנו, וכל מוכשר, כי יש הפצצה, וגם יש שם איזה מרגל שמטווח עלינו את האש של הרוסים, פתאום אני מבין שכשאימא שלי אמרה, הפולנים יותר גרועים מהנאצים, זה לא נכון היסטורית, הנאצים הכי גרועים כמובן, אבל זה... בעצם זה האוקראינים, כי הגבול זז, אנחנו לגמרי, בתפיסה שלה, אנחנו בצד שלהם, יש פה אגרסור.
אבל היו כאן בארץ, אתה יודע, המון, כמו יהודים טובים וישראלים טובים, גם זה היה נושא לוויכוח, והיו פה לא מעט אנשים שאמרו, מה פתאום לתמוך באוקראינים, הם הרי אנטישמים הכי גדולים וכולי. אז אני רוצה לשאול אותך בעצם כמי שהסתובב שם, עם הלוחמים האלה, עם התודעה ההיסטורית הזו שיושבת אצלך כל הזמן, איך היה המפגש הזה? האם זה עלה בכלל? עד כמה עניין אותם מאיפה באתם?
מאוד עניין אותם, אבל לא כדי לדבר עליו, גם קצת. אבל בעיקר כדי להגיד כמה הם מעריצים את מדינת ישראל. כלומר, לצד זה שהם כועסים על זה שישראל לא נותנת להם עזרה, תכף אני אגיד על זה איזה משהו, לצד זה שהם כועסים על זה שישראל לא נותנת להם עזרה, בסופו של דבר, הם רואים את ישראל בתור איזשהו סוג של מודל. המדינה החזקה, הנחושה, שיכולה להילחם,
הקטנה שיכולה
וזה. וחוץ מזה יש להם נשיא יהודית. אנחנו בתוך, בסוף הקרב של אירפין, ותחילת הכניסה לבוצ'ה, שם גילינו את הגופות, אז אמרו לנו, אתם צריכים להצטוות למפקד כוח הקומנדו הזה. וזה ליד איזה טור שריון רוסי מפוצץ, ואנחנו ניגשים אליו. עכשיו, האוקראינים לא כל כך טובים באנגלית. אז אנחנו מתחילים באנגלית בסיסית. אז הוא, לראות מה הוא יודע, אז הוא אומר, עזבו אתכם, אני מדבר בעברית. הייתי בגבעתי, קוראים לי ניקולאי. עכשיו, זה כאילו, ההוא, כמו מגבס ה-16, אני מסיפור אחר, זה היה נראה לגמרי, כאילו, the world's collide. מה, איך זה, כן, איך ההוא קשור לי? פתאום הוא מדבר לי בעברית. עכשיו, ההוא באפוד קרב, קומנדו מלא, כולו עם נשקים וזה, ומדבר בביטחון, וגם עובר מאנגלית לרוסית לעברית בפלואנט. ואז הוא לוקח אותנו לטנק רוסי, זה T-72 פוצץ, שג'בלין, זה טילנונטט, העיף לו את השכח, ומפקד טנק, הוא עף החוצה, נשרף כמובן, והגופה שלו שוכבת שם, רואים בפנים שלו, הוא שרוף, אבל קודם כל רואים לידו, עף איתו הבקבוק וודקה שלו, וליד המון גופות של רוסים, והיינו, אני חושב, מהראשונים שנכנסו לתוך המפקדה של הרוסים בבוצ'ה, וגילינו שם וודקה בכל מקום, אלכוהול בכל מקום, ואתה אומר, רגע, מה היה כאן קודם? זאת אומרת, הם בדיוק ברחו, הרוסים, הרגע הם ברחו, אבל הם לא ניסו בכלל להסתיר את האלכוהול. זאת אומרת, המפקדים שלהם הרשו, הם לא שתו איתם. זאת אומרת, זה צבא שלא צד על קרסו, זה צבא שצועד על
בקבוקו,
על בקבוקו, על כוסו, כן? לא קרסו, אלא כוסו. איזה צבא צריך אלכוהול בשביל להיכנס למות של להילחם? והדבר השני, זה שהמפקד היה, הטנקיסט הזה, היה לבוש בסרבל טנקיסט, אבל מתחת לזה היו בגדים של ילדים. גרביים של ילדים, זאת אומרת, לא היה לו מה ללבוש, הוא נכנס לתוך בתים כדי שלקחת, כי לא היה לו. ומנות קרב מ-2013 פג תוקף. והפנים שלו, שהם לא נשרפו, אבל אפשר היה לראות, היו פנים אסיאטיות. ואומר ניקולאי, הוא מצביע על הדבר, ואומר לו, אתה מבין את הדבר הזה? הם קוראים להם בוריאט, זה אלה שבאו מהאזור ההוא הרחוק של אסיה, זה 9,000 קילומטר בערך. אומר, אתה מבין, אתה מבין איזה דפוק זה? מגיע הבוריית הזה מ-9,000 קילומטר כדי לעשות לי דנאציפיקציה, לי, אני שנלחמתי בצבא הישראלי, שהייתי בגבעתי, שאני כאן, אני מלווה אתכם, שני אורחים מישראל, יש לי נשיא יהודי, הוא עושה לי דנאציפיקציה, אתה מבין איזה דפוק? וזה בעיניי, יש תמונה, זה מראה עד כמה כל העסק הזה, הוא כל כך משובש, והוא כל כך ברור בחלוקה, וזו תשובה לשאלה שלך, למי הרעים ומי הטובים. עכשיו, מה שקרה בעבר, אני בוודאי לא אני מזלזל בו. אבל זה שמישהו פה העז לבוא ולהגיד שאסור לתמוך באוקראינים, זה שומט את הבסיס המוסרי שעליו אנחנו יושבים, כשאנחנו באים בטענות למה לא הפציצו את מסילות הברזל לאושוויץ. הרי אנחנו לא היינו צריכים לעשות אותו דבר כמו כולם, גם את זה לא עשינו. מדינות שהסיכון שלהם הרבה יותר גדול מאיתנו, כמו פולין.
כן.
עושות, פולין, אלה, האנטישמים, הם עושים כל כך הרבה, ומסתכנים כי רוסיה זה, הם הבאים בתור הרי בחישוב הזה. אנחנו היינו צריכים לעשות עכשיו, נורית, עזבי את אוקראינה, התרומה שלנו שם ממילא, בתוך המאמץ העולמי, אומרים, העולם עומד מנגד, זה לא נכון. העולם עוזר לאוקראינה, anything short of war, כאילו
אבל
ממש.
אתה יודע, בכל זאת הטיעון הזה שאנחנו, יש לנו את הצרות שלנו, ויש לנו את הרוסים על הגבול בצפון, ואפילו שהם לא רוצים גרעין איראני, והנה עכשיו הם בכלל נעזרים באיראנים, האם מדינת ישראל בכל זאת לא נכון היה לה כן לנקוט, ב, אתה יודע, בעמדה יותר נגיד מתונה, יחד עם כן הייתה תמיכה פה באוקראינים?
א', לא הייתה תמיכה. לא הייתה תמיכה, אני, זה שנתנו להם כמה כסדות, לא הייתה תמיכה.
היה בית חולים שדה, הייתה, אז, היו אמירות, אמנם לקח להם יותר מדי זמן.
א', אם האמירות לא נלחמים, מה שהם צריכים זה טילי...
כיפת ברזל.
כיפת ברזל ושרביט סמים ואחרים, ויש עוד מערכות לחימה. את יודעת, הם ביקשו לקבל פגסוס. פגסוס, מדינת ישראל נתנה רישיון לתת
למי
לכל,
לא,
לכל
למי
הרודנים,
לא.
ופעם אחת הייתה למדינת ישראל הזדמנות ליפול בצד הנכון של ההיסטוריה, כן. וגם את זה פספסו, אבל תשמעי, כשאני חזרתי, דיברתי עם אחד מראשי מערכת הביטחון, ואמרתי לו, תגיד, מה באמת מפריע לכם? וזה בעיניי מראה משהו על המיינדסט ועל ההצלחה המטורפת של פוטין עד האוקראינים. הוא אומר, מה שמפריע לנו זה שהרוסים מחזיקים S-300 בסוריה, ה-S-300 מאיים על מטוסי חיל האוויר.
אבל הם כבר העבירו אותם
רגע,
משם, לא?
זה היה עוד לפני, בסדר? עכשיו אין, ואז אם אנחנו נרגיז את הרוסים, אנחנו מפחדים שהרוסים ייתנו את הסוללות שעד עכשיו הם לא נתנו לסורים, ויש בעיה להתגבר על הסוללות, הוא אמר לי, לא, אנחנו משמידים אותם ברגע.
פשוט לא נרצה להשמיד סוללות של רוסים.
אבל לא נרצה להשמיד סוללות של רוסים שיש בהם רוסים. אז אמרתי לו, למה? זאת אומרת, כי יש שם רוסים, אנחנו לא יכולים להרוג רוסים. אמרתי לו, תראה את הדבר הזה. אנחנו המעצמה החזקה באזור, רוסיה מחזיקה בסי, 7,000 חיילים בסוריה, הם שמים אדם, תיאורטית, הם גם לא עשו את זה, אבל הם שמים אדם בסוללה שיודע שבשנייה שהוא מפעיל את המקם, הוא מטרה, ואנחנו לא, הרי זה בדיוק מה שפוטין עשה. הוא הפעיל מקסימום עוצמה, במקסימום אכזריות, בנקודות שבהם הוא יכול היה להפעיל כן. את זה, הסתיר את ערוותו, את החולשה והריקבון המוחלט, והשחיתות הנוראית של הצבא שלו, ובמשך 23 שנים, כולם פחדו ממנו, רק לא להעיר את הדוב הרוסי, עד שהאוקראינים באו, ועל זה באמת, גיבורים, הם משלמים יום-יום בדם בשביל כולנו, ואמרו, show us your worst, תראו לנו את הכי גרוע, כן. והתברר שהם לא כאלה טובים. הצבא השני בגודלו בעולם, ותראה עם האלכוהול, וההתנהלות שלהם, ואיך בסוף האוקראינים זימברו אותם.
זאת אומרת, גם אנחנו, אתה אומר, צריכים א', להבין את המסר מהדבר הזה, וב', יכול להיות שבאמת הקונספציה הזאת היא שגויה, שאם אנחנו נאתגר את פוטין, אז אנחנו נשלם על זה מחיר, כי גם לא יש אינטרסים, שאנחנו גם משרתים חלק מהאינטרסים שלו.
בסוף, בכוח, אתה צריך להגיב בכוח, וגם אותו בכיר במערכת הביטחון אמר לי, שבעקבות הדיווחים של זיו, אם היה לי איזה משהו ש... ככה, איזה ריוורדינג על העניין. ביום הזה בבוצ'ה, כשגילינו את הגופות, חלק היו עם ידיים אחורי הגב, ומשיכות של דם בתוך המפקדה של הרוסים, שהם הוציאו שם במרתף להורג אוקראינים שהם תפסו, אז זיו דיבר על פשעים נגד האנושות, ואז אמרתי לו, שאם, סליחה, יהיו ביצים לאורחי ידיעות אחרונות, אז ייקחו את התמונה של היד שצפה מתוך קבר האחים שזיו צילם, ויכתבו ליד זה, בעינינו ראינו פשעים נגד האנושות.
וזה מה שהיה.
והייתי בטוח שזה לא יקרה, וזה היה השער. וזה השער שאני הכי גאה בו, וכשאותו מפקד בכיר, אותו גורם בכיר, אמר, כשראיתי את זה, הלכתי לבנט, ואמרתי לו, גם אם נפסיק את המב"ם לשנה וחצי, המלחמה בין המלחמות, הפעילות הצבאית בסוריה, זה שווה כדי שניפול בצד הנכון של ההיסטוריה. זה, עכשיו, לא יודע מה הוא עשה עם זה בנט, ולא יודע איך אמר וזה, אבל בסוף זה כל כך חשוב, כי אחרת, על מה הטענה שלנו?
תגיד, ישראל תשלם מחיר לדעתך? אני שמה אותך רגע בדרגת הפרשן הביטחוני-מדיני. ישראל תשלם מחיר על העמדה הלא חד משמעית שנקתה פה?
כל עוד ארצות הברית לא באה אלינו בדרישה חד משמעית. האמריקאים אמרו את זה בחצי פה, בקרחצן, אבל הם לא באמת באו לישראל ונתנו בראש ואמרו, אתם חייבים לספק מערכת כזו או אחרת. כל עוד הם לא באו, אז אני לא חושב שיהיה פה מחיר. אני חושב שהמחיר הוא מחיר מוסרי. ובסוף, אנחנו תכלס נופלים בצד הלא נכון. אני גם לא חושב שאנחנו נשלם מחיר מהצד של, של, של פוטין, כי בסוף, אגב,
יש לו עניינים אחרים, בוא.
לא יהיה גם מי שיגווה, כי הפרשה הזאת בעיניי לא יכולה להסתיים. כל המערכה הזאת, רק בהסתלקותו הפוליטית, אם לא הפיזית של פוטין מהבמה, אין תסריט אחר לאירוע הזה.
זה היה חלק לא פשוט להכלה. בחרת כמה שירים בדרך לכאן. אז מה בא לך שנשמע עכשיו? ולמה בחרת אותו?
אני מת על יוני רכטר. אני חושב ש... בלי לקפח אף אחד אחר, אבל באמת אחד היוצרים הכי מוכשרים ומורכבים ונעימים ופורצי דרך שהיו כאן. ואחד השירים... שיר נבואה קוסמי עליז, אני חושב שאנשים שבהקשר הזה של, של, של אוקראינה, אז אנשים שחזרנו, שאלו, או היו בטוחים שיש לי איזה טראומה, שאנחנו בכולנו, גם זיו וגם אני, אנחנו ב-PTSD שיש לנו, אנחנו סובלים מהלם קרב. ואמרו, מה, לא פחדת? אז כשאתה נמצא במקום שאתה חושב שאתה צריך להיות בו, שזאת המחויבות שלך, ושאולי על הדרך אתה גם עושה משהו חשוב, ואתה מוביל את הדבר הזה, אז זה כמו שאכפץ מסביב. והשיר הזה מדבר גם על לקחת את היוזמה הזאת.
כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן תיעלם בתוך החדר, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד. חולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. בלי להתכוון, תן לעצמך ללכת, כל החישובים ייגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, אל תבחר, אל תכעס, לך תמיד, לך אחד.
אני רוצה לחזור רגע למשהו שדיברנו עליו קודם, דיברת על היערות, ושאתה אומר, אלה היערות שאימא שלי הייתה בהם, אתה אומר, ראיתי את הפנים של סבתא שלי, כלומר, נדמה שהחוויה כבן לניצולי שואה הייתה מאוד חזקה שם, אבל לא לשם אני רוצה להחזיר אותך, אלא לאירוע כמה שנים קודם, אתה יושב במסיבת עיתונאים עם נשיא פולין מורבייצקי.
במינכן, זה ועידת מינכן שהוא נואם על הבמה. אבל זה כשמתעורר כל הנושא הזה של חוק הכחשת השואה בפולין. אני חושב שהנשיא ריבלין בשעתו דיבר על זה שיש הכחשת שואה לא בגרמניה, אלא הכחשת שואה חדשה מכל המדינות של הכיבוש הגרמני שסייעו מאוד לגרמנים ומכחישים את חלקם. עכשיו, ברור שהגרמנים הם הכי גרועים, הם לא יותר, הפולנים לא יותר גרועים מהנאצים, הגרמנים יזמו, הגרמנים פיקדו, הם, הכל זה הם, אבל מתוך 6 מיליון, מורבייצקי דאג להזכיר אז בתשובה, שהיו 6 מיליון פולנים שנרצחו או מתו במלחמה, הוא רק לא אמר, שמתוכם היו 3 מיליון יהודים, וה3 מיליון יהודים האלה זה מתוך 3,300,000 לפני המלחמה, שמתוכם 150,000 עזבו, זאת אומרת רק 150,000 יהודים פולנים, פולנים ניצלו, הנאצים לא היו מגיעים בחיים לכזה אחוז של הצלחה, אם זה לא, בלי עזרה מאורגנת, ממוסדת של האוכלוסייה המקומית. עכשיו, הם הוציאו חוק שאומר, אסור להאשים את הפולנים, שזאת עבירה פלילית, להאשים את הפולנים.
אנחנו מדברים פה בחודשים האחרונים על מה קרה במקומות כמו פולין והונגריה, אז הנה זה אחד הדברים, הם משכתבים את ההיסטוריה.
לגמרי.
בעזרת חוקים שלא מאפשרים לטעון גם לא במחקר מדעי על חלקם של הפולנים, אלא לטעון שפולין נכבשה ונאלצה וכולי, ואחד החוקים האלה באמת נידון באותו זמן.
כן, וזה הפך את זה לעבירה פלילית. עכשיו, הם גם פותחים במערכה של דיסאינפורמציה, את יודעת, הם המציאו, זה הגיע לויקיפדיה. היה שם ערך על מחנה ריכוז והשמדה לפולנים במרכז ורשה, שמעולם לא היה.
שלא היה.
כאילו לעשות מעצמם, עכשיו הם סבלו מאוד במלחמה, כן, זה לא, אבל לעשות מעצמם רק את הקורבנות, ולכתוב מחדש את ההיסטוריה, ואז אני יושב שם, ועולה הקנצלר האוסטריה, אז קורץ, עם ראש הממשלה מורבייצקי, מדברים בכל מיני דברים. מדברים, ואני מרגיש שהאדם שלי רותח על הדבר שכולם מדברים עליו, לא רק אנחנו, על החוק הכחשת שואה, הם לא אומרים מילה. אז אני מסמן לוולפגן אישינגר, יושב ראש הכנס אז, שיתן לי בבקשה את המיקרופון. ראיתי שהוא רגע מהסס, כי הוא ראה שזה בא, אבל אז הוא אמר, טוב, אולי דווקא...
אולי יש פה שאלה מעניינת של עיתונאי, אבל רגע, אתה לא צריך לפרט, כי יש לנו את השאלה.
Sorry for being a little personal. Both my parents were born in Poland. My late mother and my father. My mother received a special prize for good Polish from the Polish Minister of Education when she was 5. Then the war started, and they lost much of their families, because their neighbors, the Polish neighbors, snitched to the Gestapo that they are holding Jews. My mother was able to save much of her family because she heard during the night that the neighbors are going to tell that they are have chosen their vicinity to the SS the next morning. And after the war, my mother swore that she will never speak Polish for the rest of her life, not even a single word. If I understand correctly, after this law is legislated, I will be considered a criminal in your country for saying this. What is the purpose? What is the message that you are trying to convey to the world? You are creating the opposite reaction and just attracting more attention. to these atrocities. Thank you.
זה היה כל כך לא מתוכנן, אנשים אחר כך שאלו אותי כמה זמן עבדתי על זה, על הנוסח, משהו, זה היה הפוך.
מה שבעצם סיפרת שם זה בקליפת אגוז, את היותה של אמא שלך הפולניה, זכתה בפרס כאזרחית פולניה טובה בגיל 5, ואז נרדפה בעצם, ואני היום, כדי לספר את זה, אם אני מספר את זה, אתה אומר לו, אני עובר עבירה פלילית.
היא בלילה זחלה שם, הם התחבו, והיא זחלה על איזה... איזשהו מדף, היא פתאום שמעה את השכנים אומרים שמחרה הם מביאים את הגסטאפו. עכשיו, והמשפחה ברכה כמובן בלילה. עכשיו, מה שקרה, אני רציתי לשאול שאלה כללית, שוב על החוק, אבל תוך כדי, ככה שקמתי, שלקחתי את המיקרופון מאישינגר, פתאום ככה הוצפתי בזיכרונות מאימי, זכרה לברכה, אני נפטרה לפני הרבה שנים. ובכל העניין הזה של השואה שליווה אותנו, פעם מישהו כתב בספר שזה כמו אבק רדיו-אקטיבי, אנחנו הדור השני, שדבק בבגדנו, וזה לא משנה מה נעשה, אנחנו לא יכולים להוריד אותו, ופתאום הרגשתי את האבק הרדיו-אקטיבי הזה, ופתאום יצא, אני אף פעם לא אישי בעבודה, ופתאום זה ככה יצא ממני, וזה הוציא אותו מבלנס. לא רק שהם, זה מאוד מאוד לא רגיל, שמו חיים בכל הזה קהל של ראשי קהילות המודיעין, והצבא, ומדינאים, וראשי ממשלות מכל העולם בכנס מינכן, בהיכל המרכזי שם, זה מאוד רגיש שהם מוחאים כפיים. ואז, כשהוא בא לענות, פתאום יצא לו המור אבינצקי. כי הוא אמר, תשמע, היו גם, אמר, there were some Polish perpetrators blamed for the Holocaust, guilty for the Holocaust. אבל הוא אומר, היו גם many Jewish perpetrators. זאת אומרת, הוא מאשים פושעים יהודים שהם אשמים בשואה. עכשיו, זה התחיל סערה מטורפת, שגם נתניהו שניסה לשמור עם אורוביצקי על קשרים טובים, אפרופו הקשר בינו לבין הימין האולטרה-רייט באירופה, לא הייתה לו ברירה אלא להגיב, וזה הביא גם תקיפה מטורפת נגדי ברשת החברתית.
זהו, חטפת אז המון איומים, נכון?
כן, איומים. צילמו את הקבר של אמא שלי, והעלו את זה לרשת, והעלו כל מיני תמונות כאילו שאבא שלי היה קאפו, אבא שלי היה בן 4. הוא היה קאפו בשואה, ומלא כמויות, פתאום אני מוצא את עצמי, היום אנחנו מכירים את המכונת הרעל, כן. המכונה מכונת הרעל, אבל אז התחלה, זה לא, זה היה, כן. לא, לא, פתאום אני אומר, וואו, מאיפה זה מגיע הדבר הזה? אחר כך, היו גם מי שבדק את זה, זה היה או גורם ממוסד, ממומן היטב, או הביון הפולני שעוסק בדבר. אבל מה שאני חושב שזה יראה, בלי קשר אני רק הצפתי את זה. קודם כל, אין יום, גם היום, אין כמעט יום שלא, אני לא פוגש מישהו ברחוב, ואומר לי, שמה, תודה רבה שאמרת את זה, זה בשם אבא שלי ואמא שלי וסבא וסבתא שלי, שכולם, זה, הרגשתי שאתה מדבר בשמנו, זה באמת כבוד גדול.
תראה, למעשה, מה שעשית שם, מי שמדבר עם המנהיגות הפולנית, זה אנשים שצריכים לשמור על איזשהו נימוס דיפלומטי. נכון. ובעצם אתה ביטאת את רחשי לבה, משהו שלא מגיע בדרך כלל.
והוא ביטא את רחשי ליבו, זה העניין. והוא כן. ביטא, הרי מה הם מנסים להגיד כל הזמן, ואחר כך גם רואים את זה בתעמולה שלהם היום, הם בעצם אומרים שיש קו שמחבר בין היהודים שעזרו לנאצים, והיטלר שהיה בכלל יהודי, לבין היהודים שעזרו אחר כך ל-NKVD ול-KGB, לכבוש אותם ולהטיל עליהם עריצות סובייטית. זה הקו של התעמולה, והם רק קורבנות, קומוניסטים מצד אחד, או היהודים הנאצים מצד שני, הם המקרבנים. זה היסטוריה הפוכה, היא מטורפת.
כן, זה מה שקורה בשלטונות כאלה.
נכון, לגמרי. את יודעת, אמא שלי, ב-1984, כהנא נבחר לכנסת. לפני שביוזמתו של דן מרידור, צריך לזכור, ביוזמת הליכוד שינו את החוק שיוסיף עילה של גזענות, שעכשיו רוצים להוריד אותה, כדי לפסול רשימה מלרוץ לכנסת. אמא שלי הייתה מורה להיסטוריה. והיא כל השנים דיברה איתי על הצורך הזה ללמוד מההיסטוריה כדי שהיא לא תחזור על עצמה. יום אחד היא חזרה הביתה מזועזעת. כי היא ואבא אכלו ארוחת ערב עם זוג חברים, והוא אמר בארוחת ערב, וואלה, צריך גם שיהיה אחד כמו כהנא בכנסת. אמא שלי חזרה מזועזעת, היא אומרת לי, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? אנחנו עברנו את השואה, איך אפשר להגיד דבר כזה שבסדר שיהיה גם אחד כמו כהנא בכנסת? היא אומרת לי, תקשיב, קרא לי רוני. אמר לי, רוני, תשמע, אני חושבת שיש סיכוי שפעם יקשיבו לקול שלך. תעשה את הכל כדי שיקשיבו ותוודא שזה לא יקרה. עכשיו, אני חושב שהיא חסתה לי יותר מדי, כן? אז הייתי האינגלה, אבל הדבר הזה, החשיבות שהיא ראתה לזה אז, היא אמרה, תעשה את הכל שזה לא יקרה, שלא יכול להיות דבר כזה, בשביל זה עברנו את השואה, בשביל זה אנחנו כאן, אנחנו אור לגויים ככה.
והיום כשמדברים על מה שקורה פה בישראל, וגם יש אנשים שאומרים, זה כמו פעם, זה כמו איך שהנאצים עלו לשלטון וכולי, ומנגד עולה הטענה שאסור להשוות. מה אתה אומר?
קצב ההשמדה היומי הממוצע, ברואנדה, במצ'טות, לא בתאי גזי ולא זה, הוא גבוה מקצב ההשמדה היומי הממוצע של יהדות אירופה. גבוה, משמעותית, פר יום. אז מה אי אפשר להשפות? הרי אם, צורך העניין, אם שואת יהודי אירופה, הרוע הזה, הרוע האולטימטיבי, הוא חד פעמי, הוא לא יכול לקרות עוד פעם, אז אין, אוקיי, אז הוא קרה שם, אז הם לא צריכים לפחד שזה יקרה לנו במקומות אחרים. אני חושב שהנאום הזה של יאיר גולן, כולם כעסו עליו.
התהליכים.
זה לא אותו דבר. ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה בדיוק. אבל התהליכים שאנחנו רואים, תהליכי הקורוזיה של המלחמה והעמידה על הערכים, ושל ההכרה בזה שיש ערכים, יש איזו מטריה של ערכים שנמצאת מעלינו. אתמול שמעתי רעיון בערב עם, בערוץ 14 עם שמחה רוטמן, ששאלו אותו האם לא מטריד אותו שראש הבא כזה אומר ככה וראש הבא כזה. והוא ענה בכלל מעולם אחר, הוא אמר, יש דבר, יש בעיה אחת שהיא עוד יותר גדולה מבית המשפט העליון. בית המשפט העליון בעיה גדולה, אומר, אבל יש בעיה עוד יותר, אחת עוד יותר גדולה. והיא לימודי האזרחות.
איזה לימודי אזרחות? בקושי לומדים פה אזרחות.
מה שבקושי, הוא אומר, הדבר הזה, בעצם מה הוא אומר? שיש מטריה נורמטיבית ערכית, שאמורה להיות משותפת לכל בני האדם, זה פגום בעיניו. והדבר הזה, המטריה הנורמטיבית הערכית הזאת, היא זאת שגם בגינה, אני חושב שאנחנו היינו צריכים לסייע לאוקראינה, בגינה אנחנו לא היינו יכולים, לא, אסור היה לנו לעמוד מנגד, כשבגבולנו הצפוני מתרחשים פשעים נגד האנושות בסוריה, ואנחנו המעצמה הצבאית החזקה באזור, ובוודאי הדברים שקורים כאן, אנחנו עלינו החובה ללמוד מההיסטוריה שלנו, אנחנו לא יכולים לטעון דבר אחד על עצמנו, ולהתקרבן כל הזמן, בצדק, ולעשות את זה לאחרים, או לא להיות מחויבים לאותה מטריה ערכית, הרי זה, אני לא מבין איך אנשים לא רואים את זה.
בוא נעשה עוד הפסקה.
כשאבא חגג, אבי זכרו לברכה, שמואל, אמא מרים נפטרה מסרטן ב-93, למרות שהיא בעיניי, אני חוזר רגע לעניין של השואה, היא נפטרה מהשואה. היא היה כתוב בתעודת פטירה סרטן, אבל בעצם זה היה כי היא עשתה את עצמה סור של ארגה. היא לא רצתה שאנחנו כאילו נסבול ושנהיה חשופים, והיא לא סיפרה כלום, היא אגרה את הכל בפנים. ולדעתי זה הסיבה האמיתית. אבא היה אחר לגמרי. אבא היה אדם, אני תמיד הגדרתי אותו יחד עם עוד שני חברים קרובים, בדלו לחיים ארוכים, גיל טפר חברי הטוב ודן מרגלית, מורי ורבי, שהוא כמו אבא שני שלי. אמרתי על שלושתם, שהם האנשים הכי עשירים בעולם, כי הם באמת שמחים בחלקם. אבא היה גם שטוטניק, וגם שמח בחלקו, ותמיד עם רוח צעירה. וכשמלו לו 75, אז ביקשתי מאישה שיצאתי איתה אז, שתסייע לי להקליט שיר שאני מאוד אוהב, וגם מאוד מאוד הלם את האירוע, ואת אבא, שמואל, שתישאר צעיר לנצח.
ואז ריטה שרה אותו.
שישמור אותך אל ויגשים משאלתך שתעשה בשביל אחר והוא למענך שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב שתישאר צעיר לנצח
שתגדל להיות צודק שתדע לראות האור ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול שתמיד תהיה חזק אל תשחק את המשחק שתישאר צעיר לנצח לא לא לא
שתישאר צעיר לנצח. שיהיו ידיך עסוקות וצעדיך מהירים, שיהיה ביתך יציב ולרוחות השינויים, שבלבך תהיה שמחה וישירו את שירך,
שתישאר צעיר לנצח, שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב,
שתישאר צעיר לנצח. לא 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 לא
יש לריטה קול שנוגע ברקיע, ממש קול אלוהי. כבר שמחתי שהיא נענתה לבקשה הזאת, ואבא כל כך שמח לשמוע את זה, וזה גם כל כך התאים. וכשאבא נפטר לפני שנתיים, אחרי 11 שנים של מלחמה בסרטן ואלצהיימר בו זמנית, אז ניגענו את זה בלוויה שלו. וכמובן, פטירה של מישהו זה נורא, אבל אבא חי בסוף, אני מקווה שגם בזכות הטיפול, אבל שלנו, ובת הזוג שלו, מילה, שבאמת טיפלה בו במסירות אין קץ, אבל הוא, הרוח הטובה שלו, נותרה דרך המחלה, והוא כמעט עד הסוף היה באמת שמע על איכות החיים, הוא היה בזכות הרוח הזאת, בזכות שהוא שמח בחלקו, כולל השטוטניקיות, כי כשמישהו נפטר זה כמובן מאוד מאוד עצוב, אבל זה הדבר שאני לוקח, אנשים, אני שומר את זה באמת לפורומים מצומצמים, שלא יגידו.
כן, זה רק אתה ואני.
כן, כן, אבל זה ברור, אבל היינו פעם, ביום הולדת הזה, ה-75, נסענו כולה משפחה לפריז. הייתה שם, ליד הזה, ליד הנהר, הצטלמו איזה זוג, חתונה, בטח בערב, מתחתנים עם כל ה...
צילומי חתונה.
צילומי חתונה. ואז אבא, שהוא כבר ככה נשען על מקל, אבל הוא קם פתאום ממקומו, ואני רואה אותו צועד, ואני מבין שהקטסטרופה פה מתחוללת, הוא ניגש לאישה, ואומר לה, please hear me, do not believe him. פתאום, הוא מגיע, מאיפה הוא בא, ומה הוא אומר, למה לא להאמין לבעל, ומזל אבא מיד שינה את זה לחיוך המדהים שלו, ואנחנו מיד חשים כדי לעזור, לעצור את ההידרדרות של הסיטואציה, אבל בסוף כולם צחקו בזה. באמת, זה מה שאני, זה המסר מבחינתי, וזה מה שאני לוקח, ואני מקווה שאני יודע להוריש את זה גם הלאה.
ומה עוד גילינו עליך, רונן ברגמן, שאתה גם לא שר כל כך רע, ובעצם שאתה היית מוזיקאי, ולא היית אמור בכלל להיות עיתונאי, אלא שחקן וזמר.
כן, ניגנתי המון שנים גם על פסנתר וגם קלרנית, תזמורת כלי הנשיפה לנוער של קריית ביאליק, אפילו הופענו בחול, הייתי בטוח שאני אהיה שם, או שחקן, שחקן תיאטרון, רפרטוארי, זה היה חלום חיי, אבל באיזשהו שלב באה העיתונות, וזה פשוט כבש אותי. הייתי בן 15 כשהצעתי את עצמי בחוצפה גדולה לאורי אבנרי, שהיה העורך של העולם הזה.
ואחרי על התחלה של לא מעט עיתונאים טובים.
כן. פעם כתבתי שם איזה כתבה, וסיימתי אותה במה שנראה לי אז איזה משפט נורא נורא חכמולוגי וכזה. ככה היו הרבה פעמים מסיימים כתבות, סימן שאלה, לא משנה, האם נתניהו יעביר את הרפורמה המשפטית, בסדר? בהשלכה לימינו, תשובה, ימים יגידו. אבל זה לא אומר כלום, זה מטומטם.
ברור, קלישה ידועה.
ואז קלישה לגמרי, ואז אבנרי הסתכל עליי ואומר לי, וזה אומר משהו על העיתונות שלו, הוא אומר לי, אינגלה, אם ימים יגידו, בשביל מה אני צריך אותך?
יפה. אז באמת בוא נדבר קצת על עיתונות, אין לנו הרבה זמן עוד, אבל אתה באמת, אתה עובד בשני כלי תקשורת מרכזיים, הניו יורק טיימס, העיתון החשוב, המשפיע בעולם, וידיעות אחרונות, עיתון מאוד משפיע פה בישראל. איזה הבדל אתה רואה בין העיתונות בישראל לעיתונות שעושים שם, במקום המפואר הזה?
תראי, בסוף, המטרה, כל אחד במה שהוא מביא איתו, בסדר? אני, גם בידיעות, וגם לפני שהתחלתי בניו יורק טיימס, וככה לקחתי על עצמי את כל המחויבויות, אגב, רבות מאוד, שהכתבים, חברי המערכת של הניו יורק טיימס, לוקחים על עצמם. אנשים לא יודעים את זה, אבל למשל מי שכותב בעמודי החדשות, אנחנו ה-news desk, אנחנו לא כותבים בעמוד הדעות. אין דבר כזה.
פה אין הפרדה בין דעה לדיווח.
אנחנו לא נכנסים לכל הוויכוחים האלה בטוויטר, אנחנו לא מביעים את דעתנו בדברים האלה, כי אנחנו צריכים, אנחנו מדווחים. זה מה שאנחנו עושים. ויש לזה עוד הרבה מאוד מגבלות אחרות, אבל עוד לפני זה, לא היית מוצאת אותי גם כן, התערובת הזאת, אני, יש פה אנשים שאני מאוד מקנה בהם, הם יודעים הכל על הכל. הם יודעים להתבטא בכל נושא, יש להם גם את הדיווח וגם את הדעה, לי אין. אני לא מבין בהכל, אני מבין במעט מאוד נושאים בהם אני משתדל, וגם שם אני משתדל לדבר על העובדות ולא על הפרשנות. אמרתי, האופטימיות שלי הורסת לי את היכולת לנבט העתיד. אז בסוף מבחינתי, מה שהעיתונות עושה זה להביא עובדות שלא ידועות בנושאים רלוונטיים לידיעת הציבור. שם, בטיימס, כל העולם מסתכל. ובאמת מה שמוביל את זה, וזה נורא קשה לפעמים, שזה כל הזמן יהיה לך בראש, זה לכתוב רק מה שנכון. עכשיו, כשאתה עובד שם, ואתה כל הזמן בתהליכים האלה של בדיקת עובדות, שאתה צריך לעשות לעצמך, כי פדיחה עם זה, ושעושים עליך, אתה פתאום, זה לקח של צניעות, למה באמת אנחנו יודעים. זאת אומרת, אם דובר צהל מודיע, שמטוסי צהל הפציצו ופגעו וזה,
אז מה שאנחנו יודעים זה שדובר צהל הודיע.
זה כל מה שאנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים שום דבר חוץ מזה. האם, מה באמת מתוך כל מה שמתפרסם, בכל עיתון, כל הזמן, כמה מתוך זה יש לנו יכולת באמת לעשות לו verifying?
כן, ואתה לא אומר את זה כי אתה מטיל ספק בדברים של דובר צהל, אלא אתה אומר כל הודעה של דובר היא הודעה של דובר.
זה לא משנה, כן, זה לא בגלל דובר צהל.
כן, ברור.
אני רק, בטיימס, ופה אולי יש שינוי הכי גדול, היכולת שלנו להעביר ריפורטינג, מה שאנחנו קוראים ריפורטינג, כלומר, החומר עצמו מכל הצדדים, פאנס פסיכי, הכתבת שלנו באיראן, שלנו נמצאת שם כי יש עליה גזר דין מוות, אבל יש לה מקורות אדירים במשמרות המהפכה. אני יכול להביא חומר מהמודיעין הישראלי, היא תביא ממשמרות המהפכה, ואז נצליב את זה, זה הרגעים הכי מרגשים של פאנס ושלי, זה שהיא מביאה משהו על משהו שקרה באיראן ממשמרות המהפכה, ואני מביא את זה independently, וזה בול. אמר, כי אותי מאשימים, האיראנים מאשימים אותי שאני עובד במוסד, יש כאלה שאומרים שאני מחסל במוסד. יאני, אשתי אומרת שזה רק הוכחה כמה עלוב המודיעין האיראני, כי אם מכירים אותי, יודעים שאין לי חוש ניווט, אין לי התמצאות במרחב, והדבר, אני לא יודע לנהוג, אבל, אז על פאנז אומרים שהיא סוכנת איראנית או סוכנת ישראלית, ועליי גם כן. בקיצור, יש מישהו בטיימס שאומר, המקום היחידי שהמודיעין האיראני ומודיעין ישראל יכולים לעבוד ביחד, זה בניו יורק טיימס.
יפה.
וזה היכולת להסתכל על הדבר מכל הצדדים שלו. לא רק ישראלי אומר מה הוא אמר בוושינגטון, אלא באמת לבדוק בוושינגטון שזה מה שהם שמעו מהישראלי. ופה אנחנו, אני חושב, אנחנו מצליחים להביא הסתכלות עמוקה אל מאחורי הפרגוד במסדרונות ש... אני לא בטוח שיש עיתונאים אחרים שיכולים להסתובב בהם.
כשאני התחלתי לעבוד בעיתונות לפני 20 ומשהו שנה, לא ידעתי כלום, כן? באתי וחשבתי בדמיון, זה שאני התחלתי ככתבת משטרה בירושלים, שאני ארדוף אחר קציני המשטרה ואבקש מהם מידע, והם יברחו. כלומר, זה היה הדימוי.
והם לא בורחים.
מה זה לא בורחים? אני ברחתי והם רדפו אחריי. וזה פתאום אתה למד שכמה כוח וכמה אנשים רוצים לתת. ואתה עובד עם אנשי צללים ועם אנשים, כמובן פוליטיקאים וכולי, אבל בין שאר מקורותיך גם אנשים שבאמת ככה עוסקים בדברים הסודיים ביותר. עד כמה אתה רואה שם את ההבדל ביחס לעיתונות ולתקשורת מאשר במקומות שבהם הם צריכים תקשורת?
אז קודם כל אני חושב שהם צריכים תקשורת, אבל היה לי ניסיון אחד לעבור מכיסוי של שבק לכיסוי של שבס. עמיתי איתי אלנאי ועוד כמה כתבים עשינו כתבה גדולה לבריחה מהכלא,
כן.
כלא גלבוע, ופתאום אני אמרתי, וואי, מה הולך פה? המקורות התנדבו. לא חשוב, חלק התנדבו בפייסבוק.
קשבו, תדבר איתי.
כן, אחד אומר לי, כותב לי בפייסבוק, אני לא אגיד לך כלום, ואומר לי הכל. ואמרתי, אני לא יכולתי לעצור את השטף העצום של מידע.
רק חיכו שמישהו יבוא וישמע כבר מה קורה שם.
אמרתי, איזה, בואלה, זה חיים אחרים. עכשיו, זה לא אותו דבר. כתבתי את Rise and Kill First, השכם להורגו על תולדות המודיעין הישראלי, וכשהגיע, איחרתי ב6.5 שנים בלהגיש את המניוסקריפט. אחד הדברים היה באמת לדבר. בסוף, אבל גמרתי עם רשימה של 1,000 מרואיינים. ראשי ממשלה, שרי ביטחון, רמטכ"לים, ראשי מוסד, מהדרג הפיקודי עד לקציני המודיעין, אנשי הסייבר, פעילי השטח, ושאלו אותי ברנדום, אז תגיד, איך זה שהם מדברים? איך זה שכולם מדברים? גם חלק on the record, לאף אחד אין רשות. ואמרתי להם, תשמעו, אני הזכרתי פה בוודוורת, שכתב ספר על ה-CIA, ציטט שם את ביל קייסי, שהיה ראש ה-CIA, שאמר, אנשים תמיד אומרים יותר ממה שאתה מצפה מהם. ואז הם אמרו, טוב, ומה כולם הסכימו לדבר? אמרתי, אנשים רוצים לוודא שהפוטפרינט שלהם, מה הם עשו בשביל מדינה, כמו מה שפלטו שרון אמר, מה שהם עשו בשביל מדינה, בסוף, אנשים ידעו, הם רוצים. זה לא נתפס כמו במדינות אחרות, שמישהו שהולך להרוג איש אשף מאחורי הקווים, זה מעשה רע. ההפך, זה הגייקיפר, זה הקסטודיאן, זה אנשים על החומה שעושים את זה בשביל לשמור על כולנו, זה נתפס בצדק, כגבורה. שאלו אותי, וכולם הסכימו? אז אמרתי להם, לא כולם הסכימו, אבל אם יש מקור שלא הסכים, הרבה פעמים עשיתי לו את מה שהכי מעצבן ישראל. אומרים לו שמישהו לקח קרדיט על המבצע שלו. זה כמעט תמיד פותר. עכשיו, זה קטע, כי האלה, זה הרי ה-case officer, זאת אומרת, זה הקצה עם המפעילים ומגייסי ומפעילים, סוכנים של המוסד, אנשים שכל התפקיד שלהם זה לדובב אחרים. פתאום אתה רואה כמה קל לעשות להם את התרגילים האלה. כי כל אחד בסוף הוא רגיש באיזושהי נקודה, ואז מישהו לוקחים, אתה אומר לה, הוא אמר לך שהוא היה בדמשק, עכשיו אני אספר לך את כל הסיפור.
יפה. טוב, זה טריק שכן, מאזינינו, קחו.
שבת בבוקר.
שבת בבוקר, דוקטור רונן ברגמן, חבר מערכת ידיעות אחרונות, והניו יורק טיימס, מחבר הספר השכם להורגו, אנחנו מסיימים, ואנחנו תמיד מסיימים בשיר האחרון לבחירתך. לפני כן אנחנו נודה למאיה יעלום, המפיקה שלנו, וניב ירוקר ואורי בני ישראל, הטכנאים, וזכות הדיבור לך ולשיר שלך.
זה השיר זה מרוב אהבה. עכשיו, זהו זה, עשו לו פאבר. איזה קאבר חדש, שהוא נהדר, אבל בכל זאת, בעיניי, ועשו לו כל מיני, גם ארקדי דוכן, אבל יוסי בנאי, עליו השלום, רב גדול, גדול בתורה, שבאמת גם איזה מולטי טלנט כזה שעשה את הכל, והביצוע שלו נהדר. אני רוצה להקדיש את זה לאשתי, זוגתי, אהבת חיי. כתבתי בקדשה של הספר של Rise and Kill First, ליאנה, שבאה בדיוק ברגע הנכון. היא באה בדיוק ברגע הנכון ושינתה את חיי.
דוקטור רונן ברגמן, שבת שלום.
שבת
אני
שלום.
אני נורית קנטי, להתראות.
כשההוא אוהב את ההיא, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, כמה היא אלוהית, כמה היא אלוהית. כשענה אוהב עננה, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, את כל כך עדינה, ורק אני מרוב אהבה שותק,
נשמע, נשמע סוף השבוע הבית של החיילים גלי צהר כל הזמן
כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי והשבוע, מסע עם סטטיק.
באיזה גיל רצית לדעת יותר על ההורים הביולוגיים שלך?
סביבות כיתה ו', התחלתי להסתקרן, זה מאוד הטריד אותי, ולאט לאט שחררתי מזה. תראה איזה שנה עברה עליי, אז מה, הייתי צריך עוד כאב ראש על זה, גם עכשיו האימוץ והורים ותיק?
מסע עם יורם סוויסה. הבוקר ב-10, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. מיד אחרי.